יום רביעי, כ"ז בסיוון, תשע"א. והנה, אנחנו ממשיכים ללוחת בספר גבורות השם למהר"ל מפראג. ואנחנו בפרק 27, כ"ז, פרק כ"ז, בעמוד ק"י. כן, מה יש בעמוד ק"י? יש פרק, פרק כ"ז. זה המשך ההכנה של שליחותו של משה. מטרת המהר"ל בכל הדיונים האלה, אחת המטרות, היא להסביר שהמאורעות של הגאולה, לפרטי פרטיהם, אינם מאורעות מקריים, אלא הכל בעל משמעות. במיוחד מה שהובא בתורה. כלומר, התורה לא מספרת לנו סתם סיפור ספרותי, יש מטרה מהותית בהבאת כל הפרטים ההם. ומתוך כך אנחנו מתחילים. ויאמר אליו, מה זה בידיך וגומר? זאת אומרת וגומר? המשך הפסוק, אז מה המשך הפסוק? ויאמר מטה. בסדר? כלומר, כשמשה מתלבט האם לצאת, לא לצאת, לשליחות, להוציא את ישראל ממצרים, אז יש לו דיאלוג כזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זה בידיך? הוא אומר לו, מטה. והוא אומר לו, השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, והיא לנחש, וינוס משה מפניו. הוא אומר, אחוז בזנבו, והיא למטה בכפו. טוב, הרעיון של המוטיב של המטה הוא מוטיב משמעותי מאוד בתרבות המצרית העתיקה. כן, סמל השלטון יותר מהכתר היה המטה. אנחנו רואים את זה בתמונות הפרעונים, בפסלים שלהם, שהם מוחזים במטה, עם קצה כזה מעוגל קצת, וזה הסמל של השלטון. יש גם בכלל כל הרעיון של מטה אלוהים שעל ידו עושים ניסים, אותות, זה דבר שמצוי גם אצל, להבדיל, בתרבות הכללית העתיקה, אצל עובדי עבודה זרה, והתורה מעלה את הרעיון, את המוטיב לרעיון, למעלה של קדושה. זה מה שאנחנו נלמד עכשיו, כלומר מה רצה הקדוש ברוך הוא ללמד את משה בזה שהמטה הפך לנחש והנחש הפך למטה, מה... מלבד שזה מאוד מרשים, אבל מה, מה זה אומר? כן? מה המשמעות של הדבר הזה? כן. רבותינו זיכרונם לברכה פירשו בשמות רבה שרמז לו בנחש. כי ראויים ישראל שיהיו נגאלים ממצרים, כי מצרים הם נושכים וממיתים את ישראל, כאשר הנחש ממית, וזה אות הנחש. אפשר גם להדליק את המזגן. ועוד, כי המצרים, אז זאת אומרת שיש דמיון בין הנחש לבין מצרים. נכון? יש דמיון. יש בספר ירמיהו, נאמר על מצרים, קולה כנחש ילך. אם כן, יש יחס בין הנחש לבין מצרים. הנחש, אנחנו מכירים את זה עוד מגן עדן. בגן עדן גם כן יש נחש, והנחש ממית, הוא נושך, הוא ממית. הנשיכה של הנחש בגן עדן היא נשיכה מעודנת יותר, הוא מחטיא, זה אותו דבר. להמית, לנשוך, להחטיא, אותו הדבר. זאת אומרת, אבל הנחש שבגן עדן, מה הוא? הוא חלק מן האדם, הוא האדם עצמו. יוצא, אבל עם מי הוא מדבר? עם האדם. אז יוצא שהנחש בגן עדן זה האדם שמדבר עם עצמו. נכון? בסופו של דבר. זאת אומרת שאם האדם מסוגל לדבר עם עצמו, משמע שיש לו חלק בתוכו שהוא עצמו, יש חלק בתוכו שמדבר עם עצמו. זאת אומרת, יש צד פנימי וצד חיצוני. גם בהכרה שלנו. יש לפעמים מה שאני חושב, יש מה שאני חושב באמת. יש מה שאני באמת חושב באמת. זאת אומרת, יש מדרגות, או שנדמה לי שאני חושב, יש כל מיני מדרגות. כלומר, אנחנו גם כן עשויים משכבות שכבות של הכרה. אז הנחש הזה, הוא מבטא צד מסוים בנפש האדם, הצד החיצוני. והצד החיצוני הזה מתממש, מתגשם, אפשר לומר, בתרבות המצרית. ואז אם יש יריבות בין ישראל לבין מצרים, זה אומר שישראל הם המשך של הזהות אדם שבאדם. שבאדם. זה מובן? יש, הרי אמרנו שבגן עדן יש ויכוח בין נחש לאדם. אבל שניהם ביחד זה האדם. יוצא לפי זה שהזהות האנושית התפצלה לשניים. הצד נחש התגלגל למצרים, אפשר לומר, והצד אדם התגלגל לישראל. ואז יוצא שהמאבק בין ישראל למצרים הוא המאבק בין הנחש לאדם. מובן?
בין הצד החיצוני של האדם ובין הצד העני האמיתי שלו?
אני לא כך מבין למה מה שאמרתי איננו עונה על השאלה שלך. אני אמרתי הרי שהנחש זה הצד החיצוני ואדם זה הצד הפנימי. ואמרתי גם שהנחש התממש במצרים, אדם בישראל, ועל גבי זה, למרות זאת, אתה שואל האם הכוונה לצד החיצוני ולצד הפנימי. סימן שאו שאני לא מבין את השאלה שלך, או ש...
אישרתי לעצמי.
אישרת לעצמך, בסדר, אז תגיד. בסדר. כן, בבקשה.
ולאב ישראל אין צד שיר נחש. צד נחש,
האם יש צד נחש בישראל? על זה אמר הנביא בלעם. כי לא נחש ביעקב. מובן? כן, אלא מה? זה לא כל כך פשוט מה שאני אומר. לא נחש ביעקב, מה?
זה לא נחש
ושון אחר? זה אותו דבר. נחש ונחש זה אותו שורש. נון, חט, שין. אבל אי אפשר להתעלם בכל זאת בשאלה שלך, שיש צד של נחש בישראל, שהרי השושלת המשיחית אצלנו הם צאצאים של נחשון, בן עמינדב. מה?
נחש קטן.
כן, אבל גם ישי, אבי של דוד, בספר של דברי הימים, מכונה בשם נחש. הרי אחותו של דוד הייתה לדוד אחות בשם אביגיל, קוראים לה אביגיל בת נחש. זאת אומרת שיש צד של נחש בישראל, רק שזה נחש לקדושה. כן? יש, כן, יש צד כזה גם כן. נחש בגימטריה משיח. המשיח הוא זה שמעלה את האור של הנחש. אבל, הכוונים, יש פה אם כן רמז, אם כן אומר לו בשמות רבה, שרמז לו בנחש, כי ראויים ישראל שיהיו נגאלים ממצרים, כי מצרים הם נושכים, וממיתים את ישראל, כאשר הנחש ממית. וזה עוד הנחש. אגב, מה שאני אומר זה לא רק המדרש ולא רק התורה אומרת, גם המצרים בעצמם אומרים את זה. שהרי הם היו מניחים, תפילין בצורה של נחש. זאת אומרת שהם ראו את עצמם כנתונים תחת ההשקפה הנחשית. עכשיו תראה לי מה זה הנחש באמת. אני דיברתי על תפילין של ראש. תפילין של ראש שלהם, אנחנו רואים את זה בפסלים של הפרעונים, שיש להם במקום של תפילין של ראש, יש להם נחש קטן. נכון? וזה שהתורה כשאומרת לצאת ממצרים, היא אומרת להוריד את הנחש ולשים במקום זה קופסה מרובעת. במקום הטבע, המוסר. בסדר? זה הנקודה. זאת אומרת, יש תרבות שרואה את עצמה כנתונה לנחש, זאת אומרת שהיא רואה את עצמה אך ורק כ... מה?
יצרית.
יצרית? אני לא יודע עד כמה יצרית. טבעית, נאמר. כן, הרי מהו הנחש? הנחש זה השכל הטבעי. זה השכל הטבעי, זה לא היצרים. היצר הרע, כך כתוב בגמרא. במדרש, רחב על הנחש. משמע שהנחש עצמו הוא לא היצר הרע. כן? הנחש הוא בסדר. כן? יש אפילו גמרא שאומרת שאפשר לטהר את השרץ ב-150 טעמים, והגמרא מוסרת אחד מה-150. מהו אותו טעם? קל וחומר מנחש. שאומה נחש שממית טהור. שרץ שאינו ממית, קל וחומר שטהור. נכון?
מה זאת אומרת, נחש שממית טהור?
הנחש, יש לך נבלת נחש. אתה נוגע בזה, אתה נטמע או לא? אתה לא נטמע. נבלת שרץ, אתה כן נטמע. לכאורה זה לא מובן. לטעה, היא לא ממיתה. אז זה בדיוק מה שעושה במקל וחומר. ומה נחש שממית, טהור. שרץ שאינו ממית, קל וחומר שטהור. אז אם כן, אנחנו רואים שהנחש באמת, לפי התפיסה הזאת, הוא באמת טהור. כלומר, השכל הטבעי זה בסדר. אלא היצר הרע רוכב על גבי השכל הטבעי. כן.
בפרשה קודמת יש לנו גם נחש נחושת, וגם כאן עם המטה, שהנחש הוא גם ממית וגם
חי. נכון. נכון, נכון. קשור לזה. הנחש הנחושת שעשה משה בכל כן, מדי. וכי נחש ממית. יש גם נחש, נשך נחש. זה גם יכול להיות, גם. גנן, גידל, בגן, בגן, יש גם. הפסקתי לגמגם, נחמן מאומן. מה אתה אומר?
אם הנחש הוא באמת רק כלי, אז למה יש פסוק
שאומר
והנחש היה
ארור
מכל
חיית בשדה? מה תחילת השאלה שלך?
אם הנחש הוא רק כלי שיצר, הוא בעצמו בסדר.
בסדר, כן, כן, נו, אז מה?
אז אפשר להגיד שהנחש היה ארור
מכל חיית בשדה. בואו נחזור על שאלתך. תודה רבה. אתה אומר שאם הנחש הוא בסדר, ורק הוא משמש ככלי ליצר הרע, לסמך מם שרוכב עליו, אז אם כך, מדוע כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ואתה הוספת בשאלתך שאתה מבין שהפסוק הזה מורה על חיסרון של הנחש. ואני רוצה להבין איפה ראית חיסרון בנחש בפסוק הזה. מה פירוש המילה ערום? ערמומי. זה בגלל שאתה מדבר בעברית מודרנית. בעברית עתיקה, המילה ערום אין לה קונוטציה שלילית. אלא ערום בימי קדם פירושו היה חכם. ויעיין לכבודו בתרגום אונקלוס, וחיביה אהבה חכים מכל חיבת ברה דיברה השם אלוהים. נכון? זאת אומרת שהנחש הוא חכם, אינטלקטואל, הוא בסדר. האינטלקט זה רע? לא, זה לא רע. אלא שזו הקליפה של החיים. וכאשר הקליפה של החיים מתנתקת מהחיים עצמם, אז היצר הרע רוכב עליה. בסדר?
מה פירוש
מתנתקת מהחיים? אתה לוקח את האינטלקט כיצירה בפני עצמה, שאיננה באה לבטא את עומק החיים.
כמו פילוסוף?
נכון, זה כמו הפילוסוף. אגב, הגמרא אומרת, המדרש אומר, אדם הראשון אפיקורוס היה. אפיקורוס היה. אפשר להגיד שהוא פילוסוף היה, זה הכוונה. יש אפילו ביטוי מאוד מעניין. אדם הראשון בלשון ארמי סיפר. הוא היה מדבר ארמית. מדבר ארמית. מה, הוא לא יכול לדבר עברית, כמו כולם? אלא ארמית זה הקליפה של העברית. אז הוא מדבר בקליפה, נמצא שם. אז יש, זה מאוד מעניין, יש בספר נצח ישראל של המהר"ל, תיאור מעריך של אגדה ממסכת עבודה זרה. ושם מתארים איזשהו חג שמתרחש פעם ב-70 שנה ברומא. פעם ב-70 שנה יש איזה חג, ככה אומרת הגמרא, ושם עושים תהלוכה שמתארת את היחסים בין יעקב לעשיו. ולוקחים שמה, ככה מסופר, כן? לוקחים אדם חיגר, מלבישים אותו, מרכיבים אותו על גבי עיוור, זה עשיו ויעקב, בקיצור סיפור שלם שם. ואותו אדם שאמור לייצג את עשיו, שמים על הפנים שלו מסכה שעשויה מן העור של הפנים של רבי ישמעאל כהן גדול. וגם מצפים באותו יום של התהלוכה, מצפים את הרחובות באבני שיש. הרחובות, הקירות, הכל, אבני שיש. מסביר המהר"ל שבצלם האדם, בצלם אלוהים, יש שני צדדים. יש הצד האנושי, יש הצד האלוהי. הצד האנושי הוא בעצם מנת חלקו של אדום. ולכן הם לוקחים את הצורת פנים של רבי ישמעאל כהן גדול, והם מצפים בציפוי את הרחובות. כלומר, הכל דאווינים, מה שנקרא. בכאלו כזה. בדיוק. כלומר, אחד הדברים הבולטים, נגיד ביצירות המופת של התרבות המערבית, זה הברק. הדברים יפים מבחוץ. בסדר? מה שלפעמים יותר חשוב מעצם החיים, מהחיים הפנימיים. אז זה בדיוק המאבק הזה, אחת הגרסאות הראשונות, העתיקות שלו, זה המאבק בין ישראל למצרים. כלומר, הנחש הוא ממית. למה הוא ממית? כי ברגע שהוא הופך להיות עיקר, אז הוא שואב את החיים מן האדם. האדם שבוי אחרי חיצוניות. ידוע, יש דברים כאלה, אדם שבוי אחרי חיצוניות. אז זה מה שנקרא שהנחש המית אותו. מובן? בדיוק, עם מי תעני שלו. לכן, אחרי שהוא שמע לנחש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, אייקה.
איפה אתה?
איפה אני שלך? מובן? טוב. אז בואו נמשיך. ועוד, כי המצרים תמאים ומתמאים את ישראל כמצורע הזה שהוא מתמא. וישראל קדושים וטהורים, אין ראוי להניח אצלם כי טמא וטהור אינם ראויים ביחד כלל, ומזה הצד ראוי שתהיה הגאולה. כשאחרי מלחמת יום הכיפורים היה הסכם הפרדה בין ישראל למצרים, ועזבנו את אדמת מצרים, כן? צהל יצא ממצרים והתקפל לתוך סיני. הרב צבי יהודה קוק אז אמר, אינכם יודעים מהי טומאת מצרים, כמה טוב שיצאנו משם. מעניין. זה רק שהיו מה שנקרא הסכמי קמפ דיוויד המפורסמים. לא זוכרים את הדברים האלה, כן? היו הסכמי קמפ דיוויד. אז הרב צבי יהודה אמר, ישראל זה טהרה, מצרים זה טומאה, איך אפשר לחבר? מעניין. טוב, בואו נמשיך.
זה גם שהוא גם נגד ביקורים במצרים?
אתה כבר נכנס לפרטים של הלכה, אנחנו מדברים על עניינים של מהות. לא, אין בעיה לבקר במצרים. אם כי, כתוב, שריה היו בצוען. מה זה שריה היו בצוען? צוען זאת הבירה של מצרים. כן, זה טענות של הנביא, שכל הזמן השרים של ממלכת יהודה היו יורדים למצרים להביא לשם תשורה, ככה מובא ברד"ק. ועל זה יש טענה של 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 הנביא. אז יש צד בעייתי. זה מקום הערווה. נקרא, מצרים נקראת ערוות הארץ, נכון? ככה אמר יוסף, ערוות הארץ, ואתם נראות. אז ולמה זה נקרא ערווה? הערווה זה המקום מצד אחד השפל, הנמוך, מצד שני זה המקום שממנו באים החיים. הכל בא ממצרים, אבל אי אפשר להישאר במצרים. כי אם לא, זה כמו גילוי עריות קולקטיבי של אדם שבא על אמו. והתורה אמרה לעזוב את אביו ואת אמו, צריך להתנתק משם.
תחנת
לידה אפילו, תחנת מוצא. כמו שכתוב במגילת העצמאות, בארץ מצרים נולד העם היהודי. זה בחלק שנמחק. לא כתוב מגיעת העצמאות? טוב, כי מגיעת העצמאות הוא מדבר על החלק הבוגר יותר. הוא אומר, בארץ ישראל קם העם היהודי. איפה נולד? במצרים. איפה הוא קם? בארץ ישראל. לכן הוא ראה לנכון לא לכתוב את זה. אבל אם אתה מדבר מבחינה אובייקטיבית, היה ראוי לכתוב את זה. כן, זה כמו שיש דברים שלי, התורה מתחילה בבית. מה עם א'? לא כותבים. כן, מה אתה אומר?
זה לא השוואה, בין מצרים והנחש לא הולכת
לסוף,
שהנחש הוא
דחוק והמצרים אתה אומר, מה עם ההשוואה של ישראל, של מצרים והנחש? הרי אמרנו שהנחש טהור, והנה כאן כתוב שהמצרים טמאים, נכון? נכון? אבל זה הנחש, אף על פי שהוא טהור, הוא מטמא. איך הוא מטמא? על ידי שהוא הורג, נכון? אז יש צד של השוואה בכל זאת. יפה. כן, בבקשה. איפה השואל? כן, ודאי, ודאי. אין הנחש ממית, אלא החטא ממית. כי הנחש עצמו, מה אתה רוצה? הוא בסדר, הוא חלק מהטבע.
הצד הרע שבו זה משהו.
כן. ההזדקקות של האדם אל הנחש. זה מה שממית. כן, טוב.
שכתוב שהנחש לא קם מתחיית המתים.
הנחש לא קם לתחיית המתים?
משהו כזה.
לא, לא, יש משהו אחר, שהנחש, הכללה שלו נצחית, זאת אומרת, היא לא תועבר. כן, שהוא ימשיך, כתוב בנביא על העתיד לבוא, ונחש עפר לחמו. מה זה נחש עפר לחמו? זה ככה זה יישאר? זה כללה הרי זה שעפר לחמו. אז הרב קוק מסביר, אני חושב, בשמונה קבצים, אולי גם באורות האמונה זה מובא, שהנחש חייב להישאר במדרגה נמוכה, כדי שייווצר מתח של עלייה. כלומר, אם לא יהיו חילוקי מדרגות בכלל במציאות, אז ההתקדמות תיעצר. כן. בבקשה.
הרב אמר שהשכל הטבעי ממית?
השכל הטבעי.
נכון, הרב אמר שהנחש
ממית. הנחש ממית, ודאי. זה אפילו חלק מהקל וחומר. ומה נחש שממית טהור?
השכל הטבעי.
גם ממית. זה בדיוק אותו הדבר. הרי מה זה הנחש? זה משהו מפותל, ארצי, וממית. זה בדיוק אותו דבר עם האינטלקט. זה ארצי, זה מפותל וזה ממית. מדוע זה ממית? בגלל שהשכל מספק תבניות ולא מספק תוכן. אז אם אני שבוי אחרי התבניות, זה ממית את התוכן. משל, למה הדבר דומה? לאדם שבונה בריכות כשאין לו מעיין. אז הבריכות זה ממית. מה שאין כן, אם יש לך מעיין, תעשה הרבה בריכות כדי לקלוט. מצאנו אנשים שיש להם הרבה ידע. ידע זה דבר טוב. השאלה היא, האם קדם לידע חיים? אם קדם חיים לידע, זה בסדר. אם לא קדם חיים לידע, זה ממית. זאת אומרת, יש אנשים שהם אנציקלופדיה מהלכת. הוא יודע הכל. הוא כל כך יודע שאין לו זמן לבטא את האישיות הפנימית שלו. אין לו אישיות פנימית. הוא לא בנה אותה. אז הידע ממיתו. מה שאין כן, מי שיש לו כבר מה למכור, כמו שאומרים, יש לך מה למכור, יש לך תוכן פנימי. אז עד רבה, תשתמש הרבה בכל המסגרות האפשריות, כדי שהמידע הזה יתגדל, כדי שהממד הזה יתגדל.
אז עם השכל הטבעי אני בונה את עצמי, בונה...
השכל הטבעי לא יכול לבוא במקום החיים. צריך קודם כל החיים, ואז מתוך כך השכל הטבעי הוא שליח. זה כמו שהמדרש אומר, שאדם הראשון איבד שליח נאמן. אם הוא לא היה חוטא, היה משתמש בנחש, והנחש היה משגר אגרות בשבילו מסוף העולם ועד סופו. זה הסמך ממס. כן, כתוב שמש גדול עבד לו. מה זה שמש? SMS. נכון. איזה שפה? לשון הקודש כמו. טוב. טוב, אפשר להמשיך. וישראל, ומזה הצד ראוי שתהיה הגאולה, וזה אות השני, ואחר זה האות, ולקחת ממימי היאור. כן, זה האות השני, הכוונה האות של הצרעת. לכן לגבי שאלתך האם זה מתאים, לא, אז באמת הנחש הוא טהור, ולכן היה צריך האות השני של הצרעת. כי הצרעת באמת טמאה. כן, אז זה בסדר, המהר"ל חשב על הקושיה שלך. טוב, וזה האות השני. ואחר זה האות, יש האות השלישי, נכון? ולקחת ממימי היאור, ושפכת היבשה והיה דם. בשביל מה האות השלישי? האות הזה שהמצרים ראויים לעונש, על אשר אסורה לישראל. ומפני כך ראוי שתהיה האוצה, כדי שיקבלו המצרים עונשם. אז למה הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל למצרים? שלוש סיבות. אחת, אי אפשר שישראל יישארו בכפיפה אחת עם הנחש, שממית. שתיים, אי אפשר שישראל יישארו בכפיפה אחת עם מה שמטמא אותה, זה הצרעת. ג', מגיע עונש למצרים, הם צריכים לקבל את ה-10 מכות, וישראל יצאו. בסדר? זה גם בשביל מצרים. מה אתה אומר?
השלישי,
גם אם עם ישראל לא היה ראוי לגאולה, אבל המצרים ראויים לעונש.
זה קשור לעם ישראל, שיקבלו אותו עונש, כמו שקרה באדם.
אז זה מה שקרה. בדיוק.
זה לא בגלל זה עם ישראל
צריך. ברגע שהמצרים מוכים, זה מוציא את ישראל. עכשיו, למה זה מוציא את ישראל? בגלל שההכאה של מצרים מבררת למצרים שהיא לא הבכור של הקדוש ברוך הוא. אז אלוי, יש פה איזה משהו לא פשוט בסיפור של העשר מכות. מה מתרחש בעשר מכות באמת? כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה, הוא אומר לו, לך תגיד לפרעו, בוא אל פרעו מלך מצרים, ואמרת אליו, בני בכורי ישראל. זהו, עד כאן המשפט. ואמרת אליו, בני בכורי ישראל. זה נושא, אבל איפה הנסו? קל וחומר המוסה. המוסה אפשר לדעת איפה הוא. מי שנשלח זה מוסה. אבל הנושא, מה זה משפט של עם נושא? בלי נסו. אלא צריך לקרוא את זה כך. בני בכורי זה ישראל ולא אתה. כלומר, הוויכוח פה זה מי הוא הבכור של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מי התרבות המובילה. ואז ברגע שמתברר, המכות מבררות שזה לא מצרים. אז זה אוטומטית מברר שזה ישראל, שהם הרי התשליל של מצרים.
אין 68
אחרות בזרעים? לא. יש או ישראל או מצרים. זאת אומרת, מצרים, ערוות הארץ. ישראל, העובר שגדל בתוך הערווה. הוא ההפכיות. דיברנו על זה בפרקים הראשונים. מה זה ישראל לעומת כנען, ישראל לעומת מצרים, ישראל לעומת עמלק. מצאנו שלוש עמים בתנך, שלושה עמים בתנך, שטוענים לכתר הבכורה. שנקראים ראשית. האחד זה ישראל. קודש ישראל השם, תודה. ראשית תבואתו. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. וגם על עמלק נאמר ראשית גויים עמלק. ועל מצרים נאמר ויח כל בכור במצרים ראשית עונים בהולכם. ראשית עונים. אז יש שלושה אופני ראשית. ולכן, כשמגיעים למכת בכורות, הוכרעה הראשית. לא מצרים, אלא ישראל. בוקר טוב לרב שרקי. אם האדם והנחש חד הם, אז מהי המשמעות של הדו-שיח בגן עדן, ושל כל הכללות שהקדוש ברוך הוא קילל את האדם, הנחש והאישה, כל אחד מהם באופן אישי, תודה. והמשך שיעור, נעים. ברור. הדיאלוג בין האדם לבין הנחש הוא מובן מאליו, וכי אין אדם שמדבר עם עצמו, כל אחד מאיתנו עושה את זה. מדי פעם אני שואל את עצמי, האם כך? או אני, למשל, אומרים, הרגש אומר לי כך, אבל השכל אומר לי כך. כלומר, יש בתוכי התחבטויות, יש דיאלוגים בקרבי. אז מדוע שלא יהיה בין האדם לנחש? ואז זה שהכללות, זה למדנו את זה בשיעורים על ספר בראשית. מה זה האיש, מה זה האישה, מה זה הנחש, כל זה בתוך נפש האדם. כן? השכל העליון, הרגש והשכל הטבעי. המאבק הזה, שאפשר לומר שלפני החטא, כולם נמצאים באותה מדרגה, איש, אישה, נחש. זאת אומרת שאפשר להכיר את האלוהות באותה דרגת קרבה, בין דרך הנשמה, בין דרך הרגש ובין דרך השכל הטבעי. והחטא גרם שהנשמה למעלה והשכל הטבעי למטה. ואז אי אפשר להכיר את האלוהות דרך הטבע, אז מגיעים לעבודה זרה, מוכרחים לדלג אל הנשמה. נו, זה פשוט. האם הנחש ותרבותו עברו ליוון ומשם לרומא והתרבות המערבית של ימינו? כן. כבוד הרב, האם השכל הטבעי הוא הפילוסופיה בעצם? לא יודע אם צריך להגדיר את זה ככה, כי... אבל יש שייכות בין זה לזה. השכל הטבעי הוא גם מאפשר את ההתפתחות הטכנולוגית של האדם, את הארגון החברתי, הרבה דברים יש שכלולים בשכל הטבעי. מהו היצר הרע? אם הנחש הוא השכל הטבעי, אז מהו הסמך מהם? מהו היצר הרע? הדמיון, התאוות? הרמב״ם אומר, זה התאווה. מה זאת התאווה? המשיכה אל הטבע. זאת אומרת שהטבע הוא קובע את האג'נדה של האדם ולא הנשמה שלו, לא ההכרה המוסרית החופשית. שלום הרב, לא הבנתי את הסיכון בשכל ללא חיים, חיים קודמים, ובהמשך לכך, האם אפשר להוסיף החיים אחר כך? תודה. זה שלא הבנת זה מצער. עכשיו, האם אפשר להוסיף את החיים אחרי השכל? התשובה היא לא. כי השכל יוצר לו בועה אוטונומית שמעכבת את החיים. לכן צריך תמיד לתת איזשהו מקום לתמימות בנפש האדם, ואז מלא החכם מרחיב את הנקודת חיים הזאת. יעין לכבודו בפירוש הנפלא, במעשה הנפלא של רבי נחמן ברסלב, מעשה בחכם ותם. מה המשמעות של אי אפשר שישראל יהיו עם הנחש? אפשר! וכך היה למעשה. אפשר היה כל זמן שישראל לא נגמלו, כבר לא הגיעו עד צורתם. זה מה שהסביר המהר"ל בפרקים הראשונים, שכל זמן שלא היינו 60 ריבו, עוד לא היינו עצמנו. ברגע שאנחנו עם עצמנו, הניגוד בין ישראל למצרים בולט כל כך שמוכרחים לצאת. זה מה שהוא הסביר בפרקים הראשונים. אני לא חושד בך שלא למדת את הפרקים הראשונים, כיוון שהגענו לפרק 27. כן.
אמרנו שהמצרים פני עם ישראל תיאורים. איך
ניישב שכל היוצא מהטמא טמא? יפה. אנחנו אמרנו מצרים טמאים, ישראל טהורים. כל היוצא מן הטמא, טמא. נכון? זאת שאלתך.
ותגיד במעמד הר סיני.
אתה אומר, מעמד הר סיני, הסרת טומאת מצרים. יש בזה משהו, בהחלט. אבל יש, אתה יודע, יש הבדל. זה השאלה של שאלה היא מאוד רצינית. כן, הרי היוצא מן הטמא טמא, אז בעצם זה אומר שכל דבר שינקת ממקור טמא, אי אפשר להעלות אותו בכלל, נכון? מה?
בלידה בכלל.
בלידה, כן, הילד הוא טהור, אבל האדם טמא, אבל צריך להבין. בכל זאת יש פה שאלה רצינית, השאלה היא גם פדגוגית. כי אתה אומר, אתה רוצה לקחת מקורות, כסף מהמדינה טמאה. כן? מהשלטון הכויברים הזה. אז אי אפשר לקבל, ברגע שאתה מקבל כסף, הם ישלטו עליך. כן, נכון? רעיונות, אל תיקח משם. כמו שמשל כשהקימו את בית ספר למל בירושלים, שבו למדו עברית, ודיברו בעברית, אז יצאו פשקבילים אדירים, ששם כתוב שלומדים שם, אוי ויסמיר, לומדים שם את הגיאוגרפיה, עם מפות, הנקראים לנד קארטן, ולוח וגיר, כמו הגויים. כן, זה מה שיש. לא, באמת, זה היה. כן, ראיתי את הפשקביל הזה, כן? לוח, גיר, כן, זה משהו נורא. כן? לא כדרך אבותינו. לא, לא, אבל אני חושב שהשאלה היא באמת שאלה גדולה. אני רוצה לענות לזה. אפשר לענות או שאתה רוצה לשאול לפני שאני עונה? לא, אתה. התשובה היא ש... כשיש טמא וטהור, מי שמנצח זה הטמא. נכון? ברור. טמא נוגע בטהור. הטהור לא... הטמא לא נטהר על ידי זה. נכון? אבל כשמדובר בקודש, הקודש מנצח. כי הרי כתוב, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, כל מיני שאתה במדרגה של מאבק, או זה או זה. זה מקרה חוסר ביטחון עצמי בעצם. אז באמת הטמא מנצח את הטהור, ולכן צריך הגנה מפני הטמא. אבל כשאתה מגיע אל העצמיות שלך, דהיינו שורש הקודש שבקרבך, אתה מקרין. זה כמו שמצאנו בהלכה, שהרמב״ם כותב שמכיוון שדרכו של אדם להימשך אחרי אנשי מדינתו, ואז הוא יכול לקבל השפעות טובות והשפעות רעות, לכן צריך אדם ללכת לחיות אצל הצדיקים ואצל החכמים, כדי שהוא לא יקבל השפעות רעות, אלא הרמב״ם יקבל השפעות טובות. אבל מצד שני, החכם עצמו, איפה הוא יגור? הצדיק עצמו איפה הוא יגור? איפה שהוא נמצא, שם הוא קובע. מובן? אז אני חושב שזה הנקודה. כלומר, מצרים הם טמאים. כל זמן שאני במצרים אני נטמא. אני צריך לצאת ממצרים כדי לא להיטמא. ואז אני אוכל גם להעלות את התכנים של מצרים. אני אוכל לטהר את מצרים. מחילה כבוד הרב. יש בכור אחד בלבד, והוא ישראל. מצרים הוא ראשית של חם לפי הפסוק, כלומר הוא בכור חלקי, רק של שליש מה... אתם יכולים לא למחוק לי את השאלה באמצע? יש לזה פשוט דרך ארץ מינימלית, לא יודע, אני... הנה, אתה רואה השואל, הוא שלח שאלה, ועכשיו הוא מצטער כי אני באמצע קריאת השאלה, אתם מחקתם לי את השאלה שלו. זה לא השאלה שמחקתם. אתם מחקתם שאלה אחרת. סוף סוף. מחילה כבוד הרב, יש בכור אחד בלבד, והוא ישראל. מצרים הוא ראשית של חם, לפי הפסוק, כלומר הוא בכור חלקי, רק של שליש מהאנושות, ואילו המלאק, עם מחשמו, הוא השלורש של הגויות, אך זה לא הבכורה, יום מקסים. טוב, אז קודם כל, זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר, שכתוב ראשית עונים בעולי חם, שזה רק ראשית של חם. כי כתוב ראשית עונים בעולי חם, כך שתרתי איתה. כלומר, הפסוק רומז לטענה של מצרים להיותה הראשית. דבר נוסף, המלאק זה השלורש של הגויות. זה נכון, אתה צודק. הבעיה היא שגם אנחנו חלק מהגויים. אז המלאק הוא גם שלורש לנו. ואילו אנחנו בעצם במאבק על לאיזה כיוון למשוך את האנושות. בואו. אז זה בסדר. מה שאתה מדבר זה שאחרי שזה יתברר, אז יתברר שמצרים הם לא הראשית, ושהמלאק הוא לא השלורש, ואילו אנחנו נשארנו הראשית. בסדר. משהו כתב כאן שלורש, אני חושב שזאת מילה שאני לא מכיר, אבל פירושה אולי משהו כמו שורש. טוב, שלום כבוד הרב. נכון, כל היוצא מהתמה. אגב, אני רוצה להגיד משהו לגבי השאלה הזאת, של מי ששאלה על השלורש. יש רתיעה גדולה מאוד אצל היהודים מלהכיר בזה שהגויים קיימים. הוא אפילו אומר יותר מזה. יש רתיעה מאוד גדולה אצל היהודים מלהכיר בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את הגויים. וזה יכול להוביל לתפיסה דואליסטית של שתי רשויות, חס ושלום.
כן.
איך צריך להתייחס לגויים? יעיין הכבודו בספר תולדות יעקב יוסף, לרבי יעקב יוסף מפולנה, התלמידו הגדול של הבעל שם טוב, במדורה הקלאסית זה בדף העמוד הגימל, ששם הוא מסביר שישראל והאומות זה כמו גוף ונשמה, נשמה וגוף, ואם אין גוף, אם לא משפיעים אל הגוף, הנשמה לא יכולה לפעול. ככה הוא כותב. כן, זה נכתב באוקראינה במעמקי הגלות האפלה בין הקוזקים הפראיים. והנה יש שמה נשמה גדולה, רבי יעקב יוסף פולנר, הוא אומר, אם אתה לא משפיע אל 70 אומות, אז מה ישראל יכולים לעשות? טוב, שלום כבוד הרב. נכון, כל היוצא מטה מטמא, אבל תומת מצרים באה רק אחרי לידת ישראל, כי כבוד נולדנו כמו שהיולדת טמאה אחרי שהבלד נולד. במזל טוב, יום מקסים לעם ישראל. נגיד ככה, ודאי שמצרים הוסיפה טומאה אחרי שכבוד נולדנו, כמו ושנהיינו בלד. אבל יש טומאה מקורית של מצרים. כן? תועבת מצרים, זה כבר כתוב לפני כן. נכון?
אבל גם היא שם התמאת ברגע שנפתח הקבר. עדיין לא, שגם בלי
ללדת. נכון, בלי הלידה כבר ברגע שנפתח הקבר, נכון, אתה צודק, נכון. אז כנראה שתומת מצרים התחילה כבר בשלב הזה, אולי כשהתחילו לזעוק, כן? למרות שעוד לא כבוד נולדנו.
השאלה
שאני
רציתי אולי להגיד, כשאתה אומר שהגויים מוכרח להגיד שעם ישראל נולד במצרים ולא ינק במצרים, זאת אומרת שעם ישראל נולד אצל אברהם יעקב, אברהם יצחק יעקב, שיועד למצרים הוא
רק
ינק
שם,
ולכן הוא לא
כיוצא מן הטמא. טוב, זה הגדרה מעניינת. אתה אומר ככה, בעצם אנחנו נשתלנו בתוך מצרים.
הפריה.
כן, זו הייתה הפריה, כלומר כמו ביצית מופרית, כלומר היא הוכנסה לתוך הרחם המצרי, אבל בעצם רק ינקנו משם, אבל אנחנו לא חלק מהם. אפשר להגיד את זה. כן, במידה רבה. אבל זה לא כך פשוט, בגלל ש... ממצרים בכל זאת קיבלנו רכוש גדול.
קיבלנו גירים, קיבלנו לוח.
כן, קיבלנו הרבה דברים ממצרים.
קיבלנו
מאוד? כן, במידה מסוימת, כן. כמו שהזרע במינאה והביצית מנהם, אז בא משהו מנהם, בכל זאת. כן. כן. אבל, שלום הרב, הזכרת שטמא שנוגע בטהור הופך לטמא. ולכן אדם שנמצא במצב של חוסר ביטחון שכזה כדבריך, צריך להציב הגנה. איזה הגנה יש להציב? במה מדובר? תודה גדולה. זה מה שהסברנו, מבחינה חינוכית. למשל, יש אדם אומר, אני לא יכול לבוא במגע עם תכנים של חול או של תרבות אחרת, קשה לי. אז הוא זקוק להגנה. הגנה פדגוגית, הגנה שכונתית, הגנה לא יודע מה. כן, מנטלית. אבל יש אדם שהביטחון העצמי שלו כבר נבנה, הוא יודע מי הוא. אז ממילא, המפגש עם הזולת, לא רק שלא פוגע בו, אלא מפרה אותו, מגדיל אותו.
יש
לביטה מחלות,
ומה יש לך קשה,
מה זה?
אני אומר גם אחרי שנטמעים.
כן.
תמיד היה לנו ציווי של הרחקה של שבעה ימים, זב ובצורה וכן הלאה.
כן. יש מה שנקרא ימי טהרה. כן.
יש.
אבל מצאנו בזה שני אופנים. יש נידה ויש זבה. שבנידה ברגע שנפסקת הטומאה בפועל אפשר מיד לטבול. מה שאין כן בזבה שצריך שבעה נקיים. אז יש מדרגות כנראה בעוצמת הטומאה גם כן. שלום הרב. התרחקות מדרכי הגויים לא רק במאה שערים. גם אנו נמנעים מללבוש חליפות שהן המצאה גויית. אני לא יודע מי זה אנחנו. זה נכון שאסור להתלבש כלבוש הגויים. זה אסור, זה נכון. הבעיה היא שאין לבוש ליהודים. מכיוון שאין לבוש ליהודים, אז אין לנו ברירה. אנחנו לובשים אותם בגדים שלובשים הגויים. למשל, אנחנו לובשים את השטריימל שלבשו הפריצים הפולנים. ואנחנו לובשים את הכותונת פסים הארוכה שלבשו הערבים בצפת. ואנחנו לובשים את המעיל הארוך שלבשו, הפרק הזה של הדיינים, שלבשו האנשים המכובדים באוסטריה. כן? כלומר, אנחנו בדלת ברירה מתלבשים ככה. ויש גם מי שמשתדל להתרחק מהלבושים הגויים האלה, ולכן אנחנו לובשים חולצות טי וג'ינס כדי להתרחק מהלבושים של הגויים. מה? ג'ינס זה גויים? מי זה ליווייס? ליווייס זה לא לוי שטראוס? זה יהודי. סתם, סתם. אתה לוקח דבר שמקורו טהור, ואתה הופך אותו ל... איך אפשר?
לבית לבוש מקורי זה רק התימנים.
לבוש מקורי זה של התימנים?
באמת, אם הולכים בלבוש
שלהם, זה התימנים. מה פתאום? מי אמר לך שזה לבוש מקורי? זה לבוש שהוכרחו על ידי הגויים ללבוש אותו. הגויים פשוט לא נתנו להם להתלבש אחרת. זה הכל. טוב. טוב, נמשיך. כן. לכן, מי שרוצה באמת לזכות ליהדות מקורית, שילבש ג'ינס. טוב. לרב שלום, אם כך שהקודש מנצח את התמה, מדוע אהרון שהוא קודש לא יפקח על פרה אדומה? מדוע להנציח את המצב של ניצחון התמה על הטהור? האם יהיה מצב שהטהור מנצח את התמה? תודה. אתה כנראה אומר זה שאהרון לא יכול לפקח על שריפת הפרה בגלל שהוא זה שעשה את העגל, אז אין קטגור, נעשה סניגור. בסדר, אבל זה באמת במצב ירוד של העולם. לעתיד לבוא לא נצטרך אפילו פרה אדומה. כן? כשרוח אטומה יעביר מן הארץ, אז פרה אדומה תהיה מיותרת.
אבל יש מקרים שהטהור מנצח את הטמא, כמו מים חיים, כמו מעיין.
נכון, נכון. יש אפילו מצבים כאלה, אתה צודק, נכון, נכון. שאפילו הטהור מנצח את הטמא במעיין, נכון, מעיין. אבל אפשר, נגיד, אם שמים נבלה בתוך המעיין, אז למרות שהמעיין מצד עצמו טהור, אבל אי אפשר לטבול שם.
כמו שיש 40 שעה?
אם יש 40 שעה, זה גובר, אבל זה כבר לא מים חיים. כן? טוב, אני חושב. בואו נמשיך. והרמז... אני חושב חוזר, לכך היה האות השלישי במאה היאור של המצרים, והיא מכה ראשונה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, והרמז שראו שהוא נלקים המצרים במכות. כן? כלומר, הדם שביבשת זה בעצם רמז לכל העשר מכות. כך יש לפרש עניין ג' האותות. שמצד אלו שלושה דברים ראויה ההוצאה. מצד מצרים אם יניח ישראל ברשותם ימיתו אותם כמו הנחש הממית, או מצד שאיך ידבק טהור וטמא יחד לפרח ראוי הפרישה, שזה האות של הצרעת, אם מצד השם יתברך שהוא רוצה לקיים השבועה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, שזה כנגד הדם ביבשת, כך מוכיח בשמות רבה. ועוד נראה. עכשיו, עד כאן הטעם הראשון של שלושת האותות על פי המדרש. עכשיו, המהר"ל מוסיף עוד הסבר. מאיפה ההסבר? מעצמו. ועוד נראה שאלו שלוש אותות מורים על יכולתו של הקדוש ברוך הוא שראוי לשמוע אל הקדוש ברוך הוא. לפי שהוא יתברך שמו משה להלכול. ומתחילה, אם לא ישמע לו האדם, מיירה אותו. מביא עליו יראה. זה הגישה הראשונה. כן? המידה הראשונה שאני יכול להשיג מן האלוהות, זה מידת היראה. כל זמן שאני עוד לא בעל הכרה שכלית טהורה, אז אני מפחד מגהינה, מפחד מעונשים, נכון? היראה. ולפיכך נעשה מן המטה, נחש. וינוס משה מפניו, וזהו מפני היראה. ואם לא ישמע, מביא המכה, וזהו שהביא על ידו צרעת. הרי הנחש בסוף לא פגע במשה, אבל הצרעת פגעה במשה. ואחר כך, והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו לדם ביבשת, מורה על דם ממש, והוא הריגה אם לא ישמע. לא רק פגיעה, אלא מוות. והראה לישראל שכל דבר יוכל לעשות. כלומר, הוא בא להראות, הרי אתה בא בשם אלוהים, אבל האלוהים הזה הוא חזק או לא חזק? בוודאי. הוא גם הופך מטה לנחש, הוא גם מביא צרעת וגם מביא דם. כלומר, גם מפחיד, גם מכה, גם הורג. טוב, בסדר, הבנו, חזק. טוב. כן. המצרים, הוא לא עשה את האותות לפני המצרים בכלל, הוא עשה את האותות לפני ישראל. נכון? זה שלושת האותות האלה, נעשו בפני ישראל, לא בפני המצרים. ויעס האותות לעיני העם.
עם ישראל זוכרים את הקדוש ברוך הוא כאבא, ולא מכירים אותו
כאלוהים? מדובר פה ביציאת מצרים. כלומר, משה בא לפני בני ישראל, אומר להם, אני נשלחתי כדי להכות את מצרים, והוא להוציא אתכם. אומרים לו, אתה בא בשם מישהו שיש לו היכולת לעשות את זה? כלומר, מי ששלח אותך מסוגל לזה? הוא אומר, כן, איך אתה יודע? הנה האותות. האותות הן כאילו דוגמיות. זה כמו שאדם בא למכור בדים. אז הוא לא מביא את כל המחסני בדים שלו, הוא מביא דוגמיות. זה משהו. בסייעתא דשמיא, שלום כבוד הרב. איך ידע אדם להיזהר מביטחון עצמי דמיוני? כלומר, ממחשבה שיש ביכולתו להתמודד עם תוכני חול, ולמעשה הוא מכניס עצמו לסכנה, לעשות מעשה בלעם, ולבקש שכר כפנחס, ומשוכנע שהוא בסדר. אין לי הבטחות לכלום. ביטחון עצמי זה לא דבר שאתה יכול להיות בטוח שיש לך. ברגע שאתה מחפש ביטחון לביטחון, סימן שאתה עוד לא בטוח. ולכן אפשר לפתח כיוון פדגוגי של הפחדה מתמדת מהסכנות. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. כשאדם נפגש עם תכנים חיצוניים, אני מבטיח לך שהוא נופל. בהתחלה. אין מה לעשות. על מנת כן בנו לעולם. לא על מנת להישאר בישיבה. נכון? אלא על מנת להתמודד עם העולם. אז מה אתה עושה בישיבה? בישיבה אתה קונה את הכוחות להתמודד עם החוץ. אבל יכולה להיות החלשה. כלומר, ריבוי ההגנות זה מהדברים המחלישים. אם אתה אומר למישהו, תיזהר, קח לעצמך חומה פה, חומה פה וחומה פה, בסוף אתה מחליש את האדם. כן.
המפגש הראשוני,
במפגש הראשוני, כן, תמיד יש נפילה. קצת. השאלה אם הנפילה הזאת היא מחוץ לשולחן ארוך, הוא עדיין בתוך השולחן ארוך. זה כל השאלה. כן. מה? קשה לחזור מנפילות? למה? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ברא כלי נפלא. אתה מכיר את הכלי שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לטפל בנפילות? אתה מכיר את הכלי שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לטפל בנפילות? התשובה, כן, כן, יפה. נושתה, גם אתה מתכוון. כן, בבקשה. למה חכמים עשו סייג לתורה? סייג הכוונה מה שמחזק את התורה. סייג זה לא דווקא גדר. סייג זה מה שמחזק. כן? למשל, יש לך גבעה של אדמה. אתה רוצה לחזק אותה, אתה עושה קירות תמך. זה נקרא סייג. כן. וגם, חז"ל אמרו שצריך לעשות סייג ולא סייג לסייג. נכון? אין גוזרין גזרה לגזרה. שזה גם דוגמה למה שלא צריך לעשות. כן. הוא כבר כתבו הפוסקים, שלפעמים מרוב חומרות, אז האדם עוזב את העיקר. כי אם אתה מכביד בחומרות על הציבור, אז הציבור ימאס בכל. גם זה צריך להיזהר. טוב. אגב, מותר לאדם להגיד אני חלש. אין לי בעיה, מותר. רק דבר אחד, שלא יעשה מזה אידיאולוגיה, ושלא יתקוף את אלה שהם לא חלשים, בגלל זה. כן, בשם האידיאליזציה של החולשה. בשיחה עם יהודים שעלו מצער רפת, הם סיפרו שקשה להם בישראל, והם רוצים לשוב צרפתה. שאלתי, ומה עם החיוב לגור בישראל? ותשובתם, הקדוש ברוך הוא הולידנו למציאות בחוץ לארץ. אז מדוע עם ישראל צריך להתאר ממצרים? הרי יד השם בדבר, תודה. נכון, אתה צודק, העובר נוצר בתוך הרחם, לכן אין שום סיבה שהוא יצא משם. זה משכנע, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא אותם לא בישראל, ולכן צריך להישאר שם, נכון? כי כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בתוך הרחם, לכן צריך להישאר שם.
יוצא בעל כוחו.
יוצא בעל כוחו. אז עדיף שיצאו לפני שזה יהיה בעל כוחה. נכון? פואין. וכן עשה עם המצרים. עכשיו, הדברים האלה באים די ביטוי בהמשך. וכן עשה עם המצרים, מתחילה היה מיירה אותם. ולכך עשה משה לפני פרעה אות המטה. כלומר, אותו האות שהוא עשה בפני ישראל, שהמטה הפך לנחש, הוא עשה אות דומה לפני פרעה, שנעשה תנין, כדי ליראם ולבהלם שיהיו יראים וישובו. ואחר כך התחיל להביא עליהם מכות, ואין זה הפסד גמור. כן, זה דומה לצרעת של משה, ה-10 מכות. עד שבסוף התביעם בים לגמרי, שזה כנגד האות השלישי. וזה הפסד גמור וחיליון גמור. ובשביל זה יתור רץ, מה שלא עשו לפני פרעה, רק אות המטה שנהפך לנחש. כן, הרי המפרשים שאלו, מדוע הוא עשה רק אות אחד לפני פרעה, לפני ישראל הוא עשה 3. נכון? אז התשובה היא שבאמת הוא עשה הכל לפני פרעה. הוא עשה את האות הראשון שהמטה הפך לתנין, והוא עשה את האות השני, שזה הצרעת. איך הוא עשה אותו? 10 המכות, זה הצרעת. והאות השלישי שהוא הפך את הדם, את המים לדם, זה הכוונה קריאת ים סוף. כן? זה פרשנות מורחבת קצת. שכל הכוונה באותו אות, מה?
אני אגיד דבר פשוט, הוא זרק, ואחרי זה עוד נס, יחזיק אותו בזנה ויצבל
כך עם מטה.
או תגיד שהמטה של
אהרון
בלה את
הרימים
שלהם.
אז זאת אומרת, זה כנגד שלושה... כן, נכון, אפשר גם את זה להגיד, אבל זה לא, פירוש יפה מה שאתה אומר, זה לא הפירוש של המהר"ל. מה אני אעשה? אני לא יכול לכתוב את זה בחזרה. ניסיתי לזייף ולא הלכנו. מה? מה אתה אומר? כן, זה קילה את מצרים. בכורות זה קילה את הבכורות, לא קילה את מצרים. זה קרוב. אבל זה לא אותו דבר. הרי היה שאין להם כוח אחר כך עוד להביא את שר מצרים, נכון? שכל הכוונה באותו אות, כדי שידעו כוחו של הקדוש ברוך הוא ויהיו יראים מפניו. ולפיכך עשה אותו במטה, שנהפך לנחש, שהכל יראים מן הנחש, שהוא אחד מבריאותיו. ואיך לא יראו מן יוצר הכל. אתה ירא מבריאה של הקדוש ברוך הוא, קל וחומר מהקדוש ברוך הוא. ושאר האותות לא עשה בפניו. כי לא היה הכוונה באות הנחש רק כדי ליראם. וכמו שעשה אות זה לפני ישראל להורות שראוי להיות מתיירא מפני הקדוש ברוך הוא, כך עשה זה האות עצמו לפני פרעה ליראם. אבל שאר שני האותות שעשה לפני ישראל להורות שיביא מכות, לא הוא צריך לעשות לפני פרעה, והביא המכות בעצמם על מצרים. בסדר? מובן. ת טוב, עד כאן להיום.